ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי. השיעור ביום חמישי יינתן על ידי הרב בני ליימן, סדרה בנושא מחשבתו של המהר"ל בפירושו לתורה.
שלום, שבוע אנחנו פותחים את חומש במדבר, חומש הפקודים, שבו אנחנו פוגשים את מסעיהם של בני ישראל במדבר, בדרכם ממצרים לירושלים. ובפרשה הזאת שלנו יש יחסית מעט מאוד דברים שעליהם מאיר המהר"ל בגור אריה ובמקומות אחרים, וחשבתי להשלים את הדברים מתוך איזושהי נקודה כללית שיש, שדורשים אותה, שתמיד פרשת במדבר קודמת לחג השבועות. חז"ל דיברו על כך שיש לקרוא את פרשת התוכחה שבתורת כהנים לפני שבועות, אבל בעצם בפועל תמיד יוצא שפרשת במדבר היא סמוכה לשבועות. לעתים רחוקות יש מצב שבו קוראים גם את פרשת נשא לפני שבועות. בכל אופן, חשבתי שאפשר להביא מדברי המהר"ל בעניין הזה של הזיקה בין מתן תורה לבין המדבר. בכמה וכמה מקומות חז"ל עומדים על העניין הזה שדווקא ניתנה תורה במדבר, ונשלים את הדברים באמת מהכיוון הזה שמופיע בכמה וכמה פנים בכתביו של המהר"ל. מכל מקום, נתחיל בשתי הערות שקשורות, שתיים, שלוש הערות שקשורות לפרשה שלנו. ממש בתחילת הדברים אנחנו נפגשים עם הבעייתיות של ספר במדבר מבחינת מוקדם ומאוחר. התיארוך של תחילת הספר, של המניין הראשון, הוא באחד לחודש השני, בשנה השנית יצאתם מארץ מצרים לאמור. זאת אומרת, בעצם אנחנו נמצאים פה בראש חודש, אייר, כאשר בהמשך אנחנו נפגוש שבעצם מדובר גם על פסח ראשון שחל במחצית של החודש הראשון, ואז ברור לנו שאנחנו עוסקים בנושא של אין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל זה כבר העניין של ההמשך. מכל מקום, רש"י כאן אומר ש מתוך היבטן לפניו מונה אותם כל שעה, כשיצאו מצרים מנען, כלומר שנה וחודש לפני כן, כשנפלו בעגל מנען לידה נותרים, וגם כאן כשבא להשרות שכינתו עליהן מנען. ואז הוא אומר, באחד ניסענו כאן המשכן, ובאחד באייר מנעם, ובעצם יש פה חודש שלם, אם כשהוא בא להשרות שכינתו ביניהם, שזה באחד ניסן שבו הופיע שכינה במשכן במדבר, אז למה צריך להמתין עם המניין עד אחד באייר? זה בעצם מה שמאיר עליו המהר"ל, ופה באמת אנחנו שוב מוצאים אחד הסגנונות היפים של הפרשנות שלו, שהיא פרשנות רעיונית הלכתית, ופה הוא באמת משתמש בעיקרון הלכתי כדי להסביר למה באמת היה עיכוב במניין עד ראש חודש אייר. והטענה שהוא אומר, שאנחנו מוצאים בחז"ל בכמה וכמה מקומות, שכדי להיות בן אותה עיר אתה חייב להיות באותה עיר חודש. למשל, הוא מביא מסכת נדרים, שם כתוב מי שנודר מיושבי העיר, אז אסור בכל מי שדר שם חודש אחד, אבל מי שהוא newcomer, כן, הוא רק נמצא שם פחות מחודש, הוא עדיין לא נחשב מתושבי העיר, ומילא הוא לא כלול בנדר של מי שאסר על עצמו או אסר את יושבי העיר עליו. גם כאן, אומר המהר"ל, ההמתנה הזאת של חודש מראש חודש ניסן שבו הוא קם המשכן ושרתה שכינה עד ראש חודש אייר, היה כדי באמת להפוך אותם לאנשים שהשכינה שורה בתוכם. יש פה איזשהו קהל שבו שורה שכינה, הם הפכו להיות דיירים עם השכינה, והשכינה היא נוכחת בתוכם, היא לא newcomer, היא כבר חודש שם, ולכן אחרי ששרה שכינה ביניהם 30 יום, אז באמת הוא מנה אותם. כפי שאמרתי, פה יש שימוש במושגים ההלכתיים כדי לסבר את האוזן, למרות שבעצם אנחנו מדברים בדרך כלל על אדם שחי בקהילה חדשה, עד שהוא משתלב בתוכה, עד שהוא מרגיש שייך. אנחנו נותנים לה זמן שנמשך חודש, ופה מדובר על השרת השכינה, שהשכינה לוקח לה חודש להסתגל, או לוקח לנו חודש להסתגל, או משהו מעין זה. בכל אופן, זה מסביר למה המניין היה חודש לאחר שהוא קם המשכן, אף על פי שהוא היה לכבוד השראת השכינה. עוד הערה קטנה בהמשך, אנחנו מוצאים בתחילת הפרק ג' נאמר כך, ואלה תולדות אהרון ומשה, ביום דיבר השם את משה בהר סיני, ואז בעצם מוזכרים רק בניו של אהרון, לא מוזכרים ילדיו של משה, ורש"י מאיר על כך, אינו מזכיר אלא בני אהרון, למרות שכתוב אלה תולדות אהרון ומשה, ולמה בני אהרון הם גם תולדותיו של משה, לפי שלימדן תורה, ולומדים מכאן שכל מי שמלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, ובשום ביום דיבר השם את משה, נעשו אלו התולדות שלו, כי באמת זה היה ההזדמנות, ופה זה כאילו מחזק אפילו את הדרשה הזו, כי מאותו יום שדיבר השם את משה, ולימד אותו תורה, ומשה לימד את התורה הלאה, אז הם הפכו להיות תולדות שלו. וכמובן השאלה נשאלת היא פשוטה מאוד, משה לא לימד רק את בניו של אהרון, הוא לימד את כלל ישראל. ובכלל זה לא רק מאותו יום, אלא מאותו יום ואילך, אבל בכל אופן, מה העניין דווקא כאן? אז אומר המהר"ל כך שברור שזה שמשה רבנו מלמד את כלל ישראל לא הופך את כלל ישראל לצאצאיו כביכול. שזה באמת המטרה של התורה. התורה ניתנה שילמד את עם ישראל תורה. אז לא שייך להגיד כאן שהוא לימד אותם, שיש איזה משהו מיוחד בקשר המיוחד הזה שהוא לימד אותם והם למדו אצלו. ויותר מזה אפילו, הרי ברור שניתנה תורה על מנת שמשה רבינו ילמד אותם. מלמלא הוא היה צריך ללמד תורה לישראל, לא הייתה ניתנת לו תורה מלכתחילה, כך שברור שאין כאן עניין מיוחד בכך שהוא מלמד את ישראל, שעל מנת כן הרי ניתנה לו תורה. אבל יש כאן משהו שהוא כן עניין אישי של משה, זה שהוא לימד את בני אהרון יותר בהתייחסות יחידית ללמד אותם, וזה היה מעבר לציווי הבסיסי של מתן תורה, אז יש כאן עניין של כאילו ילדו. זאת אומרת, העניין הזה של ההולדה הרוחנית, העניין הזה שבעצם יש פה איזשהו משהו שהוא גורם לכך שבעצם יש איזה עיצוב הדמות הרוחנית על ידי המחנך, זה לא על ידי החינוך הכללי הרגיל. נדרש פה איזשהו משהו של מאמץ מיוחד, מאמץ אישית, יחסות אישית, שהרבה פעמים היא גם מתרחשת בין אנשים קרובים. משה רבנו היה דוד שלהם, והם ודאי הרגישו גם אליו איזשהו יחס מיוחד, אבל ההטבעה הזאת של כאילו ילדו היא לא עצם המצווה שלו הרבצת תורה, אלא היא קשורה באמת להתייחסות יותר אישית, שהיא זאת שמולידה את היחס האישי הזה. אני רוצה לסיים בעוד איזשהו הערה ככה ברש"י ומהר"ל בעקבותיו, שמופיעה ממש בסוף פרשת במדבר. הדברים מופיעים ממש לקראת סוף הפרשה, כאשר מדובר על מסע המשכן, ואז נאמר בפסוקים כך, שכאשר רצו לקחת את המזבח, אז הם קודם דישנו את המזבח, את מזבח הנחושת דישנו אותו, לוקחים מעליו את הדשן, ופרסו עליו בגד ארגמן. עכשיו, בעצם מלמטה הייתה האש שירדה מן השמיים, כי לא כל יום היא הייתה יורדת האש מן השמיים. זה דבר שאנשים טועים בו לפעמים, חושבים שכל יום ירדה אש מן השמיים. הפשט שמופיע בראשונים הוא שבזמן הקמת המשכן ירדה אש מן השמיים, וכל אותה אש נשמרה לאורך כל הזמן. היא הייתה שמורה לאורך כל הזמן, ואותה אש שירדה מן שמיים עם השרת השכינה בהקמת המשכן היא זאת שליוותה את המזבח לאורך כל הדרך. אז אש שירדה מן השמיים אז הייתה רבוצה תחת הבגד כערי בשעת המסעות, כך אומר רש"י, והנס היה שהבגד לא נשרף. ואיך זה היה למרות החום, וגם משום שהיו כופין עליה פסחתר של נחושת, כך שבעצם שימרו את האש באיזשהו אופן, כמובן נזהרו שלא לחנוק את האש, וכך בעצם האש נשמרה. ומעיר כאן המהר"ל על מה שחז"ל אמרו בעצם, שהיא הייתה רבוצה תחת הבגד כארי. מה העניין פה של דווקא הרביצה הזאת כארי? והמהר"ל מדגיש גם שבחז"ל מופיע שתחת בבית ראשון ובמשכן היא הייתה רבוצה כארי, אבל מקדש שני כתוב שהייתה רבוצה כמו כלב. אז והמהר"ל רוצה להסביר שיש פה דווקא עניין, הדימוי הזה דווקא של ארי ודווקא של כלב, ולא דימויים מקריים, והוא רוצה לתת להם איזשהו עומק שהוא חושב שהוא רלוונטי לעניין. קודם כל הוא אומר שהרביצה של הארי, אנחנו מופיע בפסוקים עצמם, כבר קרא רבץ כארי, רביצה של ארי איזשהו משהו של מלכותיות, שהארי שרובץ, יש פה איזשהו משהו של היכולת שלו להיות נינוח, כי מלכותו בכל משלה של הארי היא משהו לשם דבר. יש פה איזה משהו מאוד מיוחד, רביצתו של הארי יותר בחוזק, אומר, מהרביצה של הכלב, שהוא בעצם כל הזמן בהיקון, אין לו את המלכותיות של הארי. ואומר באמת שזה אולי אחד ההבדלים בין משכן ומקדש ראשון למקדש שני, שבאמת השכינה של מקדש ראשון הייתה יותר דבוקה, הייתה יותר בנחת, יותר במלכותיות. היה משהו במקדש ראשון שהיה יותר בעוצמה רוחנית של השראת שכינה מאשר היה במקדש שני, וזה בא לידי ביטוי באמת ברביצה הזו. ובית ראשון היה קדושה עליונה עוד יותר, והיה בדבקות רבה יותר, והיא רביצת הארי. אבל לעומת זאת, בבית שני לא הייתה הקדושה העליונה רובת אצלנו כל כך בדביקות גמור, כן? כך אומר המהר"ל, ולכן היא נתפסת כרביצת הכלב, שיש בה דרגה הרבה יותר פחותה. וכמו שחזל כאן אמרו שקדושה של בית שני הייתה פחותה מקדושה של בית שני, חסרו חמישה דברים בבית שני לעומת בית ראשון. ויותר מזה גם הוא אומר שהסרת הקדושה של בית ראשון דרשה באמת מאמץ יותר גדול, כן? בית ראשון חרב על שלוש עבירות חמורות של עבודה זרה, גילויות שחות דמים, כי היה שם חיבור כזה גדול שרק עבירה על כל שלוש העבירות החמורות הוא זה שהפר את הרביצה הזאת, הוא זה שגרם לכך שהשכינה הסתלקה מבית ראשון. מה זאת בית שני, שהחיבור היה קלוש יותר מלכתחילה, אז הבית נחרב על דברים פחותים יותר. ובמקומות אחרים המהר"ל באמת עוסק בהבדלים האלה, וגם בהבדלים של המקדשים עצמם וגם בהבדלים של העבירות עצמם. אז זה מוסיף המהר"ל עוד דבר אחד ששוב מראה את הפריצה של העולם הקבלי לתוך הפרשנות שלו, לתוך העולם הדרשני שלו. והוא אומר, יש בזה עוד דבר נסתר מאוד, משום שמקדש ראשון הוא מכונה אריאל, ובאמת שוב, הוי אריאל אריאל קריחיית חנה דוד, כך הפסוקים אומרים, ובאמת מדובר פה על הארי, והאש של מעלה הייתה דומה לארי, שהיה איזשהו שיקוף מסוים של אופי הזה של השראת השכינה, משום שאומר שמקדש ראשון, הוא עושה שלושה מקדשים, מקדש ראשון הוא אברהם, מקדש שני הוא יצחק, ומקדש בית המקדש שלישי הוא יהיה בזכותו של יעקב. ובמקומות אחרים הוא מקביל את זה למה שהגמרא בפסחים מזכירה, ששלוש האבות קראו להר המוריה בכינויים שונים, אברהם קראו הר, יצחק קראו שדה, ויעקב קראו בית. כלומר, המצב המושלם יהיה בזכותו של יעקב, ששם באמת נכון יער בית השם בראש הערים וניסם מגבעות ונערו אליו כל העמים. יש איזה משהו מיוחד דווקא בבית השלישי. אבל הוא אומר, בכל זאת, אם עוסקים בעניין הזה של בית ראשון ובית שני, אז באמת הבית ראשון זה מה שנמצא בימין המרכבה, שזה דמות אריה. אבל מקדש שני, הוא אומר, שם זה היה משהו פחות יותר, זה היה דומה לכלב. לפי הבנתו, כלב הוא זה שנמשך מהצד השמאלי של הדברים, כלומר מהצד של הגבורות, מהצד שיש בו איזו תקיפות מסוימת, וזה קשור כמובן עם פחד יצחק, עם מידתו של יצחק שהיא יותר הצטמצמות ומניעה ושמירה וריחוק מסוים. וכיוון שבית שני, אומר, היה קשור למידתו של יצחק, אז כל הדברים שהיו חסרים בו היו קשורים בעניין הזה של האור. היה חסר אורים תומים, והיה חסר ארון ושכינה ואש ולוחות. ואומר המהר"ל, כל הדברים האלה נמשכים מן האור, אבל עליו כתוב, על יצחק כתוב שעיניו קהו מראות. כלומר, היה איזושהי מגבלה מסוימת שהיא אפיינה את יצחק, ושהיא גם השתקפה באופי המיוחד של השראת השכינה בבית שני, שהיו דברים מסוימים חסרים בה, היה נוכחות פחותה יותר של השראת שכינה, שכמובן אפשרה את הפריחה הגדולה מצידנו, את הפריחה הגדולה מלמטה למעלה, אין פה עניין של החסד שבא מלמעלה למטה, שהוא אולי בית ראשון, אלא יש יותר משהו של ההתגברות שלנו, וההמשכה שלנו של הדברים, ולכן מופיע בתורה שבעל פה, וכל הפריחה של חזל בתקופת בית שני, וכל זה דווקא בגלל שיש לנו את הקהיית עיניו של יצחק, שדברים אחרים צריכים באמת בדרכים אחרות עליו לסדר ולארגן את חייו, וגם זה משתקף בענייני הבית. אז כפי שאמרתי, אני רוצה בהמשך, בחצי השני של הלימוד שלנו, אני רוצה להתייחס לשאלה הזאת, ליחס הזה בין מדבר ותורה, ואני כמובן אעזר בחלקים אחרים של כתבי המהר"ל. חז"ל הם אלה שהובילו את הדרך להתבוננות הזאת, שיש איזושהי זיקה מיוחדת בין התורה למדבר, ולא לחינם ניתנה התורה במדבר. ולמשל, זה מופיע, והנהג את הצון אחר המדבר, מה שנאמר לגבי משה רבינו בכלל עוד לפני שהוא נתן תורה, אז אמר רבי יהושע, למה היה רודב למדבר? לפי שראה, ישראל נתעלו מן המדבר, שנאמר, מזאת עולה מדבר. שהיה להם במדבר מן, סלב, באר, תורה, משכן, שכינה, כהונה, מלכות ועלני כבוד. כן? רואים בצורה מאוד ברורה שמשה רבינו מבין שיש משהו מיוחד במדבר שהוא מעלה את ישראל. נתעלו ישראל מן המדבר. והוא מסביר את הדברים באופן הבא. כל דבר, וזה שיטת המהר"ל, כל דבר צריך למקום המיוחד שלו ולזמן המיוחד שלו. ויש דברים שהיישוב לעומת המדבר, המקום המיושב שבו בני אדם חיים, יש דברים שמתאימים ליישוב ויש דברים שהם מתאימים למדבר. ומבחינתו הבסיסית, המדבר הוא מקום שבו בעצם לא מתרחש יישוב, לא מופיעים חיים תרבותיים, לא, ובעצם הדברים מופיעים בצורתם הראשונית. אין שמה באמת את ההתרחשות התרבותית של ההתפתחות ושל הצמיחה ושל הפריחה שנובעים מהחיים התרבותיים בכלל. יש את הדברים כמות שהם, אין את הדברים הטבעיים. ולכן הוא אומר, וההתפתחות הטבעית כפי שהסברתי, אז הברכה האלוקית שבה ניכר באמת איזשהו משהו שיוצא מגדר הטבע, ההופעה הרוחנית הנעלה יותר היא זאת שמתרחשת והופיעה במדבר, ודווקא הפינוי המקום, הנכונות לקבל את הדברים מהמקום הזה היא זאת שבעצם נותנת את ההתרחשות של מתן תורה. אז זה מה שהוא אומר בעצם ככה. היישוב הוא מוכן לדברים הטבעיים, כמו שהסברנו, להתפתחות הטבעית, לעשייה התרבותית, לכל מה שבעצם מצטרף מתוך ההמשך זרימת החיים של בני האדם. וזה באמת אותה התפתחות טבעית גשמית. אבל היישוב איננו ראוי לדברים הנבדלים. מה שראוי לדברים הנבדלים, לאותם דברים רוחניים שמופיעים מהשמיים, זה דווקא המדבר. ולכן ההתעלות, שהיא התעלות אלוקית, שמימית, שהיא לא המשך ורצף לעולם התרבותי, אלא היא ייחודית, מתוך מתן תורה, היא לא נובעת מן הארץ, היא לא המשך של ההתפתחות הארצית, אלא היא באה מן השמיים, היא מופיעה דווקא במדבר, והיא זאת שמייחדת והיא מדגישה לנו את זה שהופעת התורה היא באמת לא כהמשך ולא ברצף לעשייה התרבותית הטבעית, אלא משהו אחר שמרומם את האדם גם למקומות אחרים, למעלות ומדרגות רוחניות, כמו שבעצם כל הדברים שהוזכרו כאן, מן, סלב, באר, תורה, שכינה, כהונה, מלכות ובני כבוד, כולם בעצם הם דברים שמעבר לעולם הטבעי הרגיל, שמתוך ההשראה של העולם הנבדל הזה, הרוחני, מתוך תורה מן השמיים, אנחנו אחר כך חוזרים להיות חיים מכוחה ובתוכה בארץ. במקום אחר, מופיע עוד עניין, שבכמה וכמה מקומות חז"ל אומרים כך שהתורה ניתנה במדבר, שהמדבר הוא הפקר. המדבר באמת אין עליו בדרך כלל בעלות. הוא מקום שבעצם הוא יד כולם שווה בו. וזה שיד כולם שווה בו, אין מישהו שיכול לתבוע בעלות על העניין. והוא רוצה לומר שהתורה גם היא בבחינה מסוימת הפקר. במובן הזה זה לא שהיא הפקר ואין לה שום חשיבות וערך, אלא שאין אף אחד שיכול לטעון על בעלות יתר עליה. היא בעצם שייכת לכולם, היא פתוחה לכולם, היא נגישה לכולם. היא איננה מוגבלת ומשויכת לאיזשהו סקטור כזה או אחר, ולא ניתן לשייך אותה לסקטור כזה או אחר, כי היא מעבר להשתייכות הזו. ואז הוא אומר משהו שהוא אפילו יותר נועז. הוא אומר, כי כל כך מדרגת התורה עליונה, והיא כוללת הכל עד שהכל משותפים בה, אפילו האומות. ופה באמת הוא עוסק באותם מדרשים שהשם מסיני בא וזרח מסעיר למו, שהקדוש ברוך הוא בעצם הציע את התורה לכל האומות כולם. וההצעה הזאת של התורה לכל האומות כולם מבטאת איזשהו מדרגה של תורה שהיא בעצם רלוונטית ושייכת ומופיעה ופונה בעצם לכל האומות כולם. היא איננה אפילו לא דווקא לעם ישראל במובן הזה. ודאי שעם ישראל יש לו מדרגה ייחודית בקבלת התורה, וודאי שאם שאר האומות היו מקבלים אותה, הם היו משניים לקבלת התורה של ישראל. אבל יש פה מדרגה רוחנית עליונה, השלמה מיוחדת של האדם, שהיא כוללת הכל, מקיפה את הכל, וכולם שייכים אל התורה באיזשהו מקום. ובאמת, אם היו רוצים האומות לקבל תורה, הם היו מקבלים, אבל הם לא רצו. אבל מצד נותן התורה היא שייכת לה כל כך, הוא אומר בצורה מאוד ברורה. ובאמת הוא אומר שזה הפתח הבסיסי לכל העניין הזה של גירות. ובאמת יתרו הוא הגר הראשון שממש מגיע סמוך למתן תורה, ויכול להיות שאולי גם זה מקשר אותנו לכך שאנחנו קוראים את מגילת הגירים ביום מתן תורה, את מגילת רות, משום שבעצם יש משהו שהוא בתורה שהוא מעבר. וגם זה מסומה לדעתו של המהר"ל בכך שניתנה תורה במדבר. היבטים נוספים. אחד ההיבטים המעניינים שהמהר"ל מביא גם לכאן הוא שהתורה ניתנה במדבר, כך מופיע באותו חלק שלו שהוא הדרוש על התורה, מת שהוא באמת אותו הדרשה שהוא דרש לקראת שבועות. אז כאן הוא אומר את היסוד הבא. הדברים האלה מופיעים גם מקומות אחרים אצלו, אבל פה זה מופיע בזיקה הזאת של המדבר. אומר, כל הפתיחה הזאת של פרשת מתן תורה מופיעה ככה, בחודש השישי לצאת בני ישראל מארץ ישראל, ביום הזה באו מדבר סיני. כלומר, יש איזה דגש שכל העסק מתחיל בתאריך מסוים, בראש חודש סיוון, ובאמת בהגעה למקום המיוחד הזה שהוא מדבר סיני. והוא אומר באמת, למה זה הפתח? משום שיש פה משהו, התחלה מאוד משמעותית, כי רואים היו ישראל לקבל התורה במדבר דווקא. מה העניין? הוא אומר כאן כך, כי אדם שנקרא על שם אדמה, אדם בעצם, זה אנחנו יודעים, אפר, אדם נקרא אפר מן האדמה, והתשתית שלו הוא איזה משהו ש... הוא קשור לאדמה, אז אפשר לבוא ולהגיד, יש פה הדגשה של היסוד החומרי, הארצי, הגשמי, אבל באמת זה בדיוק מטריד אותנו. למה הדבר הזה הוא הדבר המרכזי? היינו מצפים אולי שאדם יקרא על שם יכולותיו הרוחניות, ולאו דווקא על שם שייכותו לאדמה. והמהר"ל רוצה להסביר שבאמת הדגש פה הוא שהאדם הוא דבר שצריך לצאת אל הפועל. והאדמה זה משהו שמוציא דברים אל הפועל. האדמה היא זאת שיכולה לאבד את הזרע ולהפוך אותו לעץ פרי. והאדמה, אם אין, לא זורעים בתוכה, אם לא משקיעים במשהו, אז אין בכלום. וזה מה שהוא אומר כאן, אדם נקרא על שם אדמה. וכאשר אין לו תורה, נחשב כמדבר שאין בו עשב וצמח האדמה. והוא נחשב שדה בור. באמת, האדם שהוא לא מפתח איזשהו תודעה רוחנית בתוכו, הוא נקרא אדם בור, כאילו שהוא לא עובד, האדם הזה לא עבר את העיבוד הראוי לו. אז זה מה שהוא רוצה להגיד, בלי התורה היינו מדבר, היינו באמת שדה בור. והאדם, אחרי שהוא מקבל את התורה, הוא באמת הופך מאדם, הוא בעצם הופך להיות ממצב של אדמה בורה לאדמה פורחת, כן? זה בעצם מוביל לידי מוציא את היכולות שלו מן הכוח אל הפועל, ולמעשה מתן התורה היא משלימה את צורתו של האדם, היא בעצם הופך אותו מאדמה בורה לאדמה פוריה, והחיסרון שלו כנקודת מוצא זה שמחייב אותו גם לקבל תורה. אבל את הנקודה הזאת מאוד מאוד מדגיש, גם באותה דרשה וגם בספר תפארת ישראל, הוא מדגיש שדווקא המצב החסר הזה של האדם, דווקא שהאדם הוא פוטנציאל שלא בהכרח יכול להתממש, דווקא זה שאדם הוא איננו נמצא באיזשהו תכונתו הסופית, אדם לעמל יולד, צריך לעשות איזשהו תהליכים עם עצמו, עיבודים עם עצמו על מנת כדי, על מנת להגיע למדרגות משמעותיות רוחניות, דווקא הדבר הזה מחייב בעצם שיהיה מתן תורה מן השמיים, משום שכל הבריאה כולה, הדברים יחסית מושלמים, רק האדם בעצם הוא זה שנשאר פתוח, רק האדם הוא זה שנשאר בעצם ללא מדרגה שלמה, והוא אומר שזה חיסרון לחשוב שכל העולם הוא שלם, הוא נמצא על מלכותו, יש לו את הדרך שלו להגיע למצבו השלם, ורק האדם חסר התהליך הזה, חסר לו הדבר הזה שיוביל אותו לקראת שלימותו, ולכן הוא אומר, הכרחי היה שתינתן תורה כדי שהאדם בעצם יושלם, ובלי מתן תורה האדם היה חסר, והאדם בעצם היה מדבר. אני רוצה לסיים פה בעוד איזושהי נקודה שהמהר"ל מדגיש סביב המדרשים שעוסקים בנושא הזה של המדבר, והדברים מופיעים בגבורות השם, בספר שעוסק ביציאת מצרים, שם זה על הפסוק ויהי בשלח פרעה את העם, כתוב ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף, וזה עוד לפני מתן תורה, אבל אז יש במחיל את המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, שדווקא מעניין, המחלוקת הזאת דווקא בין רבי אליעזר לרבי יהושע, על זה המהר"ל עצמו לא עומד, אני רק אעיר הערה, דווקא אליעזר, שהשם שלו, ההתחלה שלו זה שם אלוקים, ואחר כך מדובר על עזרה, לעומת רבי יהושע, שההתחלה שלו זה שם יודקי, שזה שם, השם המפורש, ואחר כך זה ישועה, כן, ישועה לעומת עזרה זה מצב שהאדם עזרה, זה אדם יש גם שותפות שלו, הוא במידת הדין, הוא עצמו עסוק בדברים גם כן, באמת אצל רבי יהושע הדברים יותר שמימיים, יותר באים מלמעלה, ואדם נושע, הוא לא, הוא יחסית פסיבי, יש יותר איתרותא דלעילא, אצל רבי אליעזר יש יותר איתרותא דלתתא, הרבה פעמים רואים שזה מחלוקתם, מה שגבי בריאת העולם, רבי אליעזר אומר בתשרי, רבי יהושע אומר בניסן, בכל אופן כאן, הם דורשים את המילים, ויסב אלוקים את העם דרך, מדבר וים. שלושת הדברים האלה נדרשים פה. רבי אליעזר אומר דרך כדי ליגען, כמו שכתוב, ענה בדרך כוחי, המדבר לצרפן, ים סוף לנסותן. רבי יהושע אומר לו, דרך כדי ליתן להם התורה, המדבר כדי ליתן להם המן, ים סוף כדי לעשות להם ניסים. כן, רואים פה באמת את הדברים שאמרתי, שאצל רבי אליעזר אנחנו רואים שהעסק הזה ליגע, לצרף, לנסות, כל הדברים שהקדוש ברוך הוא לא נותן לנו, אלא מאתגר אותנו, בוחן אותנו, משתף אותנו, כן? אצל רבי יהושע, כל השפע האלוקי, לתת להם את התורה, לתת להם את המן, לעשות להם ניסים. והמהר"ל עוסק בנקודה אחת בתוך כל הדברים האלה, שאני רוצה לגעת בה, הוא אומר שדרך כדי ליתן להם התורה, והוא אומר, הפסוק נאמר, מכל הדרך אשר ציווה השם. והמהר"ל הולך כאן בדרך מאוד מעניינת. הוא אומר שאצל רבי יהושע כאן, כמו שהזכרתי קודם, הכל מלמעלה, הכל בשפע אלוקי, והכל לשבח, כי בא לתת להם התורה. ואומר, התורה לא ראוי לתת להם אותם בדרך ארץ פלישתים, כי זה לא מתאים. בגלל שהתורה היא תיקרא דרך. התורה יש לה איזה אופי או איכות מסוימת של דרך, זה דבר מאוד מאוד מרכזי אצל המהר"ל, להבין שהתורה היא לא דבר בפני עצמו, אלא היא דרך. היא מובילה את האדם לקראת משהו, היא הדרך של האדם לקראת הנצחיות, היא הדרך של האדם לקראת קרבת אלוקים. ולהבין שמלכתחילה התורה היא רק דרך, או היא דרך, ולכן אצל המהר"ל הרבה פעמים הנושא הזה של להקביל בין התוכן לבין הצורה, התורה שהיא דרך צריכה להינתן בדרך. ומה המשמעות שהתורה היא דרך? זה הוא פתח במקומות אחרים, שוב בתפארת ישראל, דווקא שם בפרק התשיעי. והוא רוצה שם להגיד שהתורה היא דרך, משום שבאמת אנחנו לא טוענים שהתוכן של התורה הוא חוכמה כמו שאר החוכמות. הוא משהו שהוא מצד עצמו באופן מוחלט, הוא ודאי מוחלט, אבל הוא מוחלט כדרך שעולה בית השם. הוא הדרך שבה האדם יכול להתעלות ולהידבק בקדוש ברוך הוא. התורה מובילה, היא מובילה אותך לקראת משהו. אתה לא יכול להתייחס אליה כאל חוכמה אחרת שאתה חושב שיש לה משמעות מוחלטת לכל אדם בכל זמן. התורה לא, התורה היא ישראל, אף על פי שיש נגיעה לשאר בני אדם בתורה, אבל מכל מקום התורה לא מביאה כל אדם לאותה תוצאה, לאותה מטרה. התורה היא דרכו של האדם להזדכך, התורה היא שדרכו שלה מתעלות מהדברים החומריים ולקשר את נפשו האלוקית חזרה בקדוש ברוך הוא. זה הכל דרך, יש לה איזושהי משמעות, יש לה איזושהי מטרה, היא לא דבר העומד בפני עצמו. ולכן חשוב מאוד למערה להדגיש את התורה, את העניין הזה שהתורה היא דרך, עד כדי כך שהתורה חייבת להינתן בדרך, כדי לשקף שוב את האופי המיוחד הזה של התורה, שהיא דרך. כך הוא אומר שמה, כי התורה שיש בה חוכמה, אין החוכמה שהיא בתורה, היא חוכמה מחקרית, אבל החוכמה שהיא בתורה, מה היא? שהתורה מלמדת ומראה לך דרך החיים שהאדם יקנה הצלחה האחרונה, היא הדבקות בו יתברך, שנפשו תהיה צורה בצור החיים את השם. ודבר זה שיבוא לדבקות הזו הוא על ידי עשיית התורה. ומעשיית התורה, ובעיקר קיום המצוות, ולא איזושהי השכלה, הוא יוצא שם נגד התפיסה שהשלמות והנצחיות וחיי העולם הבא עם פונקציה של איזושהי השכלה כלשהי, כמו שהפילוסופים רצו לטעון. אומר, לא, הדרך להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא ולהיות צרורים בצרור החיים את השם, זה דווקא על ידי קיום התורה והמצוות, על ידי השמירה של דרך השם. ועשיית דרך השם מבטאת בדיוק את העניין הזה, שהתורה היא דרך, ולכן היא גם כן ניתנה בדרך. אז אם כן, שבת שלום וחג שמח.